ערב טוב, שלום, ערב לכם. אנחנו נפתח הערב את המהדורה המרכזית עם שר הביטחון, אביגדור ליברמן. שלום וערב טוב לך, אדוני.
ערב טוב.
שמענו אתמול את הנאום של אבו מאזן, נאום שבו הוא קורט את היחסים עם ארצות הברית, אפשר לומר, עם כללות ואמירות קשות. זה מוציא בכלל את המסע ומתן מסדר היום בעתיד, נראה לך?
כל עוד אבו מאזן בשלטון אין שום סיכוי לשום מסע ומתן. ולא צריך פה להסתכל רק על אירוע של אתמול, אפשר להסתכל על כל ההיסטוריה. הרי אבו מאזן כבר ישב מול ממשלת שמאל עם ראש ממשלה אהוד אולמרט באנאפוליס. אי אפשר להציע יותר ממה שהציע אהוד אולמרט שם. הכל היה מוכן לטקס על המדשאות של הבית הלבן. אולמרט בעצמו הסכים כשקראתי פרטי הצעה כפי שאחר כך פורסמו בתקשורת ישראלית. אין עוד מקרה בעתיד שמישהו יסכים על כל הוויתורים שהסכים בזמנו אולמרט. ועובדה שאבו מאזן גם אז ברגע האחרון אמר לא ושבר את הכלים. לכן הוא חיפש תירוץ, הוא לא מתכוון או לא התכוון לנהל באמת מסע ומתן בכנות עם מדינת ישראל. ומבחינתו הצהרת טראמפ בנוגע לירושלים זה תירוץ נוח לברוח מזה, לברוח ממסע ומתן. וכך צריך להתייחס לזה.
זה בעצם אומר שסופית גם מול כל העולם אין פרטנר בצד השני.
אני אומר את זה הרבה שנים, אמרתי זה כך מאז, הרי למה, מה קרה מאז שחתמנו על הסכמי אוסלו ב-93, אנחנו כבר 25 שנה אחרי זה, ואחרי 25 שנה ניתן לעשות הפקת לקחים, ועובדה שלא התקדמנו לשום מקום. והיה ערפאת ויש אבו מאזן, והיו הרבה ממשלות, לא מעט ממשלות שמאל, גם של אהוד ברק, גם של אהוד אולמרט וציפי ליבני, גם אריק שרון אחרי התנתקות מרצועת עזה. שום דבר לא קרה.
ובצד
ומה שקרה שרצועת עזה תחת שליטה של חמאס, ושם איפה פעם היו יישובים שלווים, היום מייצרים רקטות, חופרים מנהרות. זה מה שקרה במציאות.
אנחנו באמת רואים את החיסול המנהרות בזאת אחר זאת. יש עוד כנראה כמה, כמו ששמענו בדבריך, במהלך השנה הקרובה יחוסלו שאר המנהרות, ומצד שני אולי החמאס ינצל דווקא את חיסול המנהרות כדי להשתמש בהם רגע לפני שאין להם אותם.
תראה, אנחנו ערוכים ואנחנו לוקחים בחשבון כל התפתחות אפשרית, כל תרחיש, ובסופו של דבר אנחנו עובדים לפי משנה סדורה, יש אסטרטגיה ברורה, ולפני הכל אנחנו רוצים כל הנושא של השבועים ונעדרים להסדיר, ואנחנו נשלים את המכשול ונחסל את כל המנהרות. מבחינה זו אנחנו בהחלט מתקדמים, קבענו אסטרטגיה והולכים איתה, כולל חיזוק היישובים בעוטף עזה, כולל כמובן הנושא המרכזי שזה מבחינתנו פירוס רצועת עזה, זה האקט הסופי, שיקום תמורת פירוס, ואני חושב שבאמת עובדים משנה סדורה, גם כל ירי, כל פצר, כל פרובוקציה נקזז יכולות אסטרטגיות של חמאס. אני חושב שזה מדיניות שהיא ברורה לכולם.
מצד שני, חיים ברצועת עזה כמעט 2 מיליון אזרחים, לא כולם קשורים למעגל הזה, והם הולכים ומצטמקים ונסגרים שם, ובסוף הם נופלים על הכתפיים שלנו, נרצה או לא נרצה.
קודם כל, הם לא נופלים על הכתפיים שלנו, ואני לא מתכוון להעביר שקל אחד ממשלם המסים ישראלי לטובת רצועת עזה. ואני חוזר ומדגיש שרק השנה חמאס הוציא על הייצור מנהרות ועל על הייצור רקטות וחפירת מנהרות 260 מיליון דולר. לא היה משקיע אותם 260 מיליון דולר בחיים במקום להשקיע במוות, אז עזה הייתה נראית אחרת. זה כבר עשור שחמאס תפס שם שלטון. אם היה מעל 2 מיליארד דולר משקיע בבריאות, בחינוך, מערכת המים והביוב, אז הייתה נראית אחרת. אני לא חושב שיש פה מקום להקה עצמית. למרות הכל, אנחנו מאפשרים כניסת מסעיות, כניסת סחורות לתוך רצועת עזה. והם תראה את כמה הנהגה שם צינית, היא דווקא חפרה מנהרה מתחת למעבר קרן שלום, שזה הצינור החמצן העיקרי לרצועת עזה. אגב, גם כשהם תפסו את השלטון, הדבר הראשון שהם עשו, השמידו, שרפו כל המפעלים במעבר אחר, ארז, שמעבר ארז, שהמפעלים סיפקו אלפי מקומות עבודה לתושבי עזה. אז זה דבר ראשון מה שהם השמידו.
כן, עכשיו כשהם רואים שההשקעה במנהרות לא הייתה כל כך אפקטיבית, מעניין יהיה לאן ילך הכסף, אבל אתה גם בשורה של צעדים, השר ויגדור ליברמן, כדי לנסות ולמנוע טרור, או לפחות לעצור אותו, בין היתר גם עונש מוות למחבלים, גם חיזוק היישובים ביהודה ושומרון, הסדרה של יישובים בלתי מוסדרים עם הצעת המחליטים. אז אני באמת רוצה אולי לשאול אותך קודם כל על עונש מוות למחבלים. אנחנו שומעים מהרבה מאוד גורמי ביטחון שזה לא אפקטיבי, שזה לא יביא לתוצאה.
תראה, זה קצת נראה לא הגיוני, כי מצד אחד אותם גורמי ביטחון אומרים שהריסת בתים זה דבר אפקטיבי, אבל עונש מוות הוא לא אפקטיבי. זה לא מסתדר עם ההיגיון שלי. אני חושב שגם עוד פעם אנחנו לא צמאי דם, וכמובן זה לא כלי שאתה משתמש בו חדשות לבקרים, אבל במקרים קיצוניים ראינו גם בשנה האחרונה לצערי משפחת סולומון, ולפני זה ביישוב איתמר משפחת פוגל. יש מקרים שפשוט אין לך ברירה.
ואיך בדיוק עונש מוות לאותם מחבלים היה מונע את הפיגוע? הם באו בשביל להרג.
אי אפשר לסבול את זה שאותם רוצחים שפילים שעושים את זה בדם קר נכנסים לכלא בידיעה שהמשפחה שלהם תקבל כל חודש 12,000 שקל מאבו מאזן, וכשהם כולם תקווה שיום אחד עוד תהיה חטיפה ותהיה עוד עסקה כזאת או אחרת וישחררו אותם, כמו ששחררנו לצערי עד היום מאז עסקת ג'יבריל ראשונה ועד היום עד עסקת שליט כ7,500 מחבלים שוחררו מהכלא הישראלי. זה דת לא סובלת.
האמירה שלך בנושא חוות גלעד, אדוני שר הביטחון, גרמה לשמחה שם ביישוב, אפילו אלמנה של הרב שבח, זכרונו לברכה, בירכה אותך על ההחלטה הזו. מה צפוי מבחינה מעשית עד הסדרת היישוב הזה?
תראה, החוק הישראלי הוא מאוד ברור. כדי להקים יישוב חייבים החלטת ממשלה. זה לא בסמכות של שר כזה או אחר, זה אפילו לא בסמכות של ראש הממשלה, זה מחייב החלטת ממשלה. לכן הגשתי את הצעת מחליטים לישיבת ממשלה. אני מקווה שזה יבוא בישיבת ממשלה קרובה או לפחות אחד מאחוריה. בינתיים אנחנו מנסים להסדיר כל נושא של חשמל, מטפלים, יש עם זה הרבה מסוכות משפטיות בירוקרטיות, אני מנסה להתגבר על זה.
Okay.
מנסה שאנחנו בכל זאת נעשה הנחה, מדבר במקרה יצא דופן, ואני מקווה שנוכל להסדיר כל הנושא של חשמל עוד לפני החלטת ממשלה.
ברשותך, שר הביטחון אביגדור ליברמן, אולי נעבור לעניין אחר. תראה, היחסים שלך עם הציבור החרדי עם עליות ומורדות, אבל בסך הכללי, איך נאמר, החרדים הצביעו למשה ליאון, הנציג שלך בירושלים, אתה מתקבל בבתיהם של גדולי ישראל, תמיד הייתה איזושהי דינמיקה של קשר, עד שהגיע חוק המרכולים, ושם אתה נגד הקואליציה, נגד החוק. מה קרה בחוק הזה שגרם לצעדים הקיצוניים האלה של המפלגה שלך?
תראה, קודם כל, כשהצטרפנו לקואליציה, חתמנו על הסכם קואליציוני שסעיף אחד שם מדבר באופן ברור שכל חקיקה בנושא דת ומדינה מחייבת הסכמת כל הסיעות. במקרה הזה פשוט דילגו עלינו, מעל ראשינו הביאו הצעת חוק. הרי תראה מה קורה עכשיו. בעיר כמו אשדוד יש שני מתחמי ביג שהיו פתוחים מזו שני עשורים, כ-20 שנה, וחיים באשדוד חרדים וחילונים חיו ביחד זה לצד זה, ללא שום בעיות, ללא שום חיכוך. אחרי החוק החליט ראש העיר לסגור את שני המתחמים, וכבר בשבת האחרונה נוצרה שם מאומה, חיכוך ופירוד ומתח, שזה ממש לא מחייב את המציאות. זה לא חנויות שנפתחו אתמול או שלשום. אני מאמין בגישה פלורליסטית, תחיה ותן לחיות לאחרים. אני לא חושב, אני מתנגד בתוקף למשל לפתיחת מרכולים בבני ברק בשבת, ואני לא רואה שום סיבה לסגור אותם חנויות בתל אביב בשבת. כן. נוצרה פה מציאות, נוצר איזשהו סטטוס קוו, שהיום ללכת ולשנות אותו זה פשוט לא נכון.
בינינו החוק הזה, החוק הזה לא יעשה שום שינוי, למעט אם יהיה שינוי באיזשהו עיר, אז אולי החוק הזה יבלום אותו, אבל הוא בוודאי ישאיר את המצב על כנו.
תראה, מאז שהתחיל הדין ודברים על נושא החוק, בשום מקום לא נפתחה שום חנות חדשה, שום מרכול חדש לא נפתח. וכרגע, כמו במקרה של אשדוד, מרכולים שהם פתוחים כבר 20 שנה, הולכים לסגור אותם. זה לא, אני לא מדבר על איזושהי מרכולים חדשים, גם בתל אביב. וזה, יש אופי של עיר, ואני חושב שאין מה לשלטון מרכזי להתערב בעניינים של שלטון מקומי. אי אפשר לשבת בירושלים ולהבין מה הצרכים ביישובים בקצרין, או במיטולה, או בכל יישוב אחר. צריך לתת למועצת העיר, לראש העיר, לנהל את העניינים מקומיים. ויש עיר עם אופי כזה, ויש עיר עם אופי אחר, ובהתאם לאופי של יישוב, לנהל את העניינים והדברים.
אבל רוב אזרחי מדינת ישראל כן רוצים צביון יהודי במדינה. איפה הקו שעובר בין שכל עיר תעשה מה שהיא רוצה, לבין קו שבא ואומר, לא, זאת הזהות היהודית ועליה אנחנו צריכים לשמור. מי הקובע? איך זה בדיוק יעבוד?
זה סך הכל רוב עם ישראל, הוא באמת מצד אחד, אנחנו בעד מסורת ישראל, אנחנו בעד ערכים יהודים, אני יום שישי אעשה קידוש, עם אשתי, עם כל המשפחה, ומה לעשות, בשבת אני נוסע לשחק טניס. זה רוב אוכלוסיית ישראל. כן. גם עושים קידוש וגם אחר כך נוסעים.
על זה אין ויכוח שכל אחד יכול לעשות בביתו מה שהוא רוצה, איך שהוא חושב ורואה לנכון. אנחנו מדברים בעצם על היהדות, על הסמלים של מדינת ישראל. אולי על זה בעצם יש לנו סוג של ויכוח.
לא, הוויכוח, תראה, יהדות חייבת להיות יהדות מחבקת, יהדות שהיא ידידותית. תמיד היה הוויכוח בית שמאי ובית הלל, ואני תמיד דוגל בית הלל, בטח כשמדובר בעם ישראל צריך לגשת עם התפיסה, עם הגישה של בית הלל, ולא צריך פה להחמיר, כי אתה יודע, אי אפשר לכפות על חצי אוכלוסייה אורח חיים שהם לא רוצים בו.
כן.
וצריך להפך, לראות איך אנחנו בכל זאת, למרות אורח החיים של חצי מאוכלוסיית ישראל, איך מקרבים אותם בדרך שהיא דרך ידידותית, מחבקת, מחייכת, לא בדרך של כפייה, כי זה רק ירחיק אנשים מיהדות. ואין דבר כזה ביהדות כפייה. תמיד התייחסנו לכל יהודי בלי קשר, אתה יודע, בגלל שעם ישראל גר הרבה שנים, חי הרבה שנים בגולה, היו נסיבות שאתה יודע, ברוסיה הצארית היו קנטוניסטים. אז שאלו, הם הלכו לרבנים ואמרו, מה לעשות, אנחנו בצבא הצארי לא יכולים לשמור על כל המצוות, לא יכולים לשמור על הכשרות, וגם אז הבינו ונתנו להם יותר, אמרו, אנחנו מבינים, ואנחנו מדברים כבר ממאה ה-17, גם במאה ה-18. בגלל הנסיבות, תמיד ביהדות הייתה פתיחות ונכונות להבין גם אלו שבגלל הסביבה, בגלל הנסיבות, לאו דווקא שומרי מצוות, כל המצוות.
זה ויכוח שלא הסתיים, כי אנחנו לא ברוסיה ולא בתקופת הצאר, ובכל זאת יש חילוקי דעות איך צריך לראות הצביון היהודי של מדינת ישראל, אבל ברשותך, אסף אביגדור ליברמן, נעבור אולי רק לנושא הפוליטי. ואולי אני אשאל אותך, מי הבית שמאי של הקואליציה הזו? מי יסדוק את שלמותה הראשון?
סך הכל מדובר בקואליציה ימנית לאומית שמתפקדת, שמביאה תוצאות. אין שום סיבה לפרק אותה, אין שום סיבה לפגוע בה. אני עם כניסתי לממשלה אמרתי, הקואליציה הזאת תחזיק את ימיה, לא יהיו בחירות לפני 19. אני מקווה שהם יתקיימו גם ב-30 לאוקטובר 19, כמו שקבוע בחוק, אין שום סיבה למהר. ואני לא רואה מישהו שמחפש תירוץ או סיבה לפרוש מקואליציה.
שר הביטחון אביגדור ליברמן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.